בנושא של טהרת של 100 מקוואות ונמשיך קצת. למעשה ידוע שבכל סדרי הטהרה אנחנו מוצאים שהמים למעשה תופסים מרכז חשוב ומהותי בכל נושא הטהרה. המים מטהרים. זאת אומרת, במקום אחד, מי מעיין, בטומאות מסוימות, בטומאת נידה 40 סאה מי מקווה, בטומאת נידה 40 סאה מי מקווה, אלו הם המטהרים. ואם כן, נשאלת שאלה, מדוע דווקא ההיטהרות קשורה במים? מה סוד המים הזה שההיטהרות קשורה בו? ולמה דווקא במים שהם מחוברים לקרקע, הנקבים ומחוברים לקרקע, כמו שלמדנו, שהמקווה חייבת להיות מחוברת לקרקע מעיקרה, אם אדם מביא כלי שהוא עם בית קיבול ומניח אותו, לאחר שכבר היה כלי עם בית קיבול על גבי קרקע, זה לא מקווה, זה מקווה פסולה. והדבר הנוסף, כיצד מועילים מהמקווה להרחיק את הטומאה מהאדם? דיברנו הרבה על נושא רוח הטהרה ורוח ההפוכה מטהרה. והיום נמשיך קצת בכיוון הזה. אם מנסה אדם לבוא ולהגיד, תראה מה הפלא, מים מטהרים כי הם בעצמם כלי לטיהור ולחיטוי. מים משמשים לניקיון, אז יש להניח שכוח הניקיון שבהם הוא כוח פנימי עצום שהוא מנקה. אם יבוא אדם ויטען את הטענה הזאת, למעשה הטענה הזאת לא תעמוד במבחן. ונסביר תכף למה, ביסוד הטענה של מים מטהרים, מים מחטאים. למה היא לא תעמוד במבחן? כי הרי מיד השיבו לו שמצאנו בתלמוד שהמים בטבעם מסוגלים לקבל טומאה. כמותן מים. דווקא מים הם משמשים כלי שמסוגל לקבל ולהוליך טומאה. אז זאת אומרת שבגלל עצם העובדה שהם מים, בגלל זה תאמר שמטהרים זה לא מבטיח. ולא רק זה, אלא מבואר להלכה שמשקים טומאתם חמורה יותר מאוכלים. וידוע שאם אדם ניזוק במשקה, העסק חמור וקשה יותר לתיקון שלא יהיה לאף אחד מישראל מאשר מאוכלים. אם אדם ניזוק במשקה, היה עסק במשקה, העסק קשה יותר מאשר באוכלים. ואם כן, ידוע שאוכלים אינם מוכשרים לקבל טומאה, אלא רק למעשה בדיוק אם הם מוכשרו לקבלתם על ידי שבאו או הוזו עליהם מים. הנה עובדה היום, כשאנחנו באים לעשות הפרשת תרומות ומעשרות, אנחנו מזים מים לפני זה. וידוע מדוע, על מנת להפוך את הפירות שיהיו ראויים לקבל טומאה, כי היום למעשה בעוונותינו הרבים, אנחנו לא זוכים היום לתת את התרומה כמו שצריך לתת אותה, את התרומה לכהן, המעשר הראשון הלוי, אז מרטיבים את הפירות על מנת שיוכשרו דווקא לקבל טומאה. ואם כן, יבוא אדם ויגיד לך שהמים מטבעם הם באים ומכשירים, זה לא נכון. לטהרה, מצינו בתלמוד שדווקא מים גם מכשירים לקבל טומאה דווקא. ואם כן, אנחנו מבינים שלמעשה העיקרון הזה של מים מטהרים הוא לא נובע מסגולת טהרה שנמצאת במים, אלא, כלומר זה לא סגולת טהרה שמצויה במים, אלא יש תכונה למים, שימו לב, לסלק טומאה. כמו שמים הם מכשירים לקבל טומאה? באותה מידה. ולעומת זה, יש במים תכונה שמאפשרת להם לסלק טומאה. מה שאין בדברים אחרים. מה? כן, כן, אותה בחינה. בואו נראה עכשיו מה הולך כאן. אנחנו יודעים שאחד מהחוקים שהבורא למעשה טבע בעולמו, אחד מהחוקים האלה הוא החוק שכל יסוד רבותיי נמשך למקורו. הוא למעשה ידוע דבר יסודי. ישנו כלל עמוק שעליו דיברנו ורמזנו אותו בשיעורים. מה ההבדל בין תלמיד שיושב בשיעור לבין תלמיד שיושב נגיד למשל ברכב ושומע קלטת? יש הבדל עצום. והרבה לא מודעים לזה. מה ההבדל בין תלמיד ששומע דברים מפי רבו לבין תלמיד שקורא בספר את מה שרבו כתב? נפל. הבדל עצום. היו תלמידים שישבו אצל אחד מגדולי החסידות בשיעור ביותו בחיים בעולם הזה, ולאחר שהסתלק לארצות החיים, קראו את אותה שיחה בכתב, והם אמרו, הם לא מרגישים לחלוטין את אותה חיות עצומה שהייתה להם בשנת השיעור. כי יש כלל רבותיי, שנאמר, והיו עיניך רואות את מוריך. וחז"ל לא סתם נקטו במילה הזאת, והיו עיניך רואות את מוריך. ראשי תיבות, עיניך רואות את מוריך, זה ארמה. אש, רוח, מים, אפר. עיניך זה עין, נגד אפר. אחרי זה, רואות רש כנגד רוח, את א' כנגד אש, מוריך, שימו לב, מן כנגד מים, בין מים אל התורה. שימו לב, כשאדם מסתלק מן העולם, מה עושים? קוראים לו אפר על עיניו, ראש של עין זה אפר. ולמעשה מה קורה? שיושב תלמיד בשיעור של רבו ורואה את רבו בעיניו, הוא מקבל למעשה חיות לכל היסודות הגשמיים שלו. וכשהוא שומע קלטת הוא לא יקבל את זה. וכשקרא את זה בספר הוא לא יקבל את זה. וזה הבדל עצום. כי אם זה תלמיד רחב שבקיא בפנימיות של תורה, אז הוא עושה צירופי אותיות כאלו שמצרפים ומחברים את הדברים. שמעתי על איזה יהודי שיש לו קלטות, שכבר נותן שיעורים בקלטות, ושמע אותו איזה מקובל גדול, קלטת שלו, והוא נסע עם תלמידים, קבוצה של זקנים מקובלים. נסעו ברכב והפעילו קלטת של שיחה תורנית של אותו יהודי. ואז אחד מהמקובלים שואל את הרב שלהם, שנסע איתם, ואומר לו, אלה מקובלים מיהודי בבל, חלק תוניס, יהודי תוניס וחלק יהודי מרוקו, נסעו ביחד לקברי צדיקים שלושה ימים, ובדרך הנהג שלהם שם קלטת של איזה יהודי. ואז הם שומעים אותה, אז אחד מהמקובלים אומר למקובל הזקן, לרבם, אומר לו, מה אומר כבוד המדבר בקלטת? זה לא מסתדר לי. אז הרב שלהם אמר לנהג, תעצור. אומר לו, בלשון שלו, הוא אומר לו, תחזיר את הגלגל של הקלטת. אז הוא מחזיר את הגלגל של הקלטת אחורה, ואז אומר לו המקובל, הזקן הזה, אומר לו, תשמע, כשאתה שומע את הרב הזה מדבר, תהיה זהיר למה הוא מדבר בלשון הקודש. ואתה למרות שאתה זקן בגיל, עוד לא למד, כבר איש שבע, וגם זקן בתורה, עוד לא למדת להבין טוב טוב את הדיבורים שלו. הוא אומר לו, תקשיב טוב מה הוא אמר. הוא אמר שביל או אמר דרך? לא שמעת שהוא אמר שביל? איפה נמצא שביל ואיפה נמצא דרך? ככה הוא אומר לו. אומר לו, עכשיו אתה הבנת איפה הוא החזיק בקלטת שלו, באיזה מקום? אומר לו, עכשיו הכל מסתדר אצלך? ועכשיו הוא עושה לו, את אוזניך ותשמע. אומר לו, זה הקלטת אתה שומע, זה שעיר שהוא זקן. ותהיה זעיר שאתה שומע אותו. ככה אמר לו. אמר לו, אתה יודע מה זה שביל ומה זה דרך? שתבין איפה זה שביל ואיפה זה דרך, תבין, הוא דיבר על שביל, לא על דרך. אותו נהג מספר לי את זה. הוא אומר לי, הרב עוזי, אני חשבתי כל הזמן לתומי, שאני מבין את הקלטת, חשבתי זה סיפור פשוט. בעיניי שביל ודרך, חשבתי זה שביל באיזה מקום, לא היה לי הבדל בכלל. כי זה היה סיפור. הוא אומר, אני שומע אותם מדברים אחרי זה באוטו. הוא אומר, על הסיפור הזה של אותו יהודי, על שביל, ובכלל פתאום אני הבנתי שהנושאים האלה בכלל מדברים על נושאים שבכלל לא חלמתי עליהם, והייתי בטוח שכבר הבנתי את הקלטת. אז התברר לי שהקלטת דיברה אליי, אבל היא גם דיברה אליהם ודיברה לעוד כמה אחרים. ולמעשה זה אכן כך. למעשה, אם אדם היה מאזין טוב טוב לדברים שיוצאים מהפה של יהודים שבקיאים ומתקדשים בתורת האמת, אז הוא היה מבין שהסיפור הפשוט שהם מספרים אותו, השיחה הזאת, למעשה אפילו התיבות שם, האותיות שם, מנויות וספורות. אם היה לוקח את החישוב של ראשי התיבות, הוא היה מגלה דברים נוראים. סירופי תיבות, בדיבורים. אם ישמע את זה בקלטת, בקלטת. אצל אלה שיודעים את זה, אלה שכבר אלה שעוסקים בפנימיות. אז הדיבור שלהם הוא כזה. ואז למעשה כל שיחה מסוימת שהוא מבין אותה בפן מסוים, משתנה לחלוטין. וזה בא ביכולת של תלמיד חכם שעוסק בפנימיות מהתקדשות. אנחנו ממשיכים. אנחנו יודעים שכל דבר נמשך למקורו. ואם כן, ידוע שכל יסוד קל נמשך למעלה, ויסוד כבד נמשך למטה. ולכן, נראה את זה תמיד בצורה ברורה לחלוטין. למשל, ניקח מה שאמרנו ארמה, גוש כבד של אפר. לא כבד. כוונה, עצם האפר יסודו כבד. נשליך הטירה קטנה של אפר למעלה. מה היא הייתה? תמשיך לעוף? כוח המשיכה, מה שנקרא בלשונם, כל דבר שואף למקורו, ימשוך את זה לקרקע. ממש כך. זאת אומרת, כאשר עוצמת הזריקה, כוח הזריקה, יכלה של הזורק, מה יהיה? ישוב גוש האפר לאן? למקומו. קח מים, כלי מים, זרוק את המים לאוויר. תכלה עוצמת הזריקה, מה יהיה עם המים? ירדו חזרה לקרקע ויחלחלו למקור המים. אוויר, שימו לב. אם נראה את האוויר, רבותיי, מה קורה איתו? יסוד האוויר, רבותיי, נמשך תמיד למעלה. כי יסודו, רבותיי, כזה. מים, אמרנו, נמשכים למטה, ולמעשה אם לא נעצור אותם על ידי איזה מחיצה או שכבות סלע, הרי רבותיי, למעשה הם ירדו ויחלחלו עד למים, למי התהום, ולמעשה אם לא יהיה מה שיעצור אותם, עד שהם לא יגיעו למי התהום, הם ימשיכו לרדת ולחלחל. אבל האוויר, תראה מה אתה עושה. כך למשל היום, כלי עם אוויר, תחס אוויר לתוך האדמה, אתה תראה מיד שהאוויר עולה. רוצים ראיה? ראיה פשוטה. קח בלון, תכניס אותו לתוך מים, כל מי שהוא צוללן מכיר את זה, מה הוא רואה למעלה? בועות. מה קרה? האוויר רבותיי שואף למעלה. צף. הוא לא יכול להישאר תחת המים. תאב רבים איזה דבר עצום. ואם כן רבותיי, הוא יצוף בצורת בועות. האש, למעשה רבותיי, גלגל האש זה גלגל עצום. הוא רבותיי תמיד נמשך למעלה. תדליק אש, הרי בניגוד לכל הכללים של חוקי המשיכה, האש שואפת למקורה לגלגל האש. והיא תמיד נמשכת למעלה, אפילו לא מתפשטת. מתי היא תתפשט לצדדים? כשיש רוח. אוויר. האוויר מתפשט לצדדים גם. האוויר עולה, אבל גם לצדדים, האש תמיד למעלה. אם ראית האש שמתפשטת את הצדדים, זה תוצר של רוח ועוד אש. אם לא תהיה רוח אלא האוויר הרגיל, בלי רוח, שתניע, האש שואפת למעלה. כיוון ששם גם יש מצב של אוויר עם אש, אלא אש לא גלויה, חום, אז זה גורם לאותו אוויר להתרומם הרבה יותר גבוה. פועל בו כוח האוויר וכוח האש. וכן למעשה מצינו רבותיי בספרים הקדושים, כלל ידוע, שכל חלק נמשך למקורו אל היסוד ממנו לוקח, כמו שכל בן נמשך באופן טבעי להוריו מולידיו. ושמענו את זה היום כל כך יפה בבוקר, מי שפתח רדיו, על אותה חיילת, אותה חיילת ברזילאית, ואותה מאומצי ברזיל שאחריה בקשר לילדה הזאת שהחזירו אותה חזרה לברזיל, אז החיילת הזאת הודיעה במפורש, שימו לב, 19 שנים גידלו אותה. זה לא עזר להם שום דבר. היא אמרה, אני מואסת באלה שגידלו אותי. מפורשות, היא אמרה את זה היום, שמעו את זה, אמרה את זה גלוי. היא אמרה, הם תמיד שיקרו אותי, הם עונו אותי. שאלתי אותם, מי אני? ידעתי שאני לא ביתם. נחוש, היא הגישה. היא נתקעה כל מגע עם אלה שגידלו את ה-19 שנים, בכלל לא רוצה לראות אותם. לא רק שהיא לא רוצה לראות, היא סולדת ממנו. וזה לא סתם רבותיי, הדברים האלה צפים היום. אין מקריות בעולם שהנושאים האלה של האימוצים הבלתי חוקיים בגזלה צפים היום. ואת עלית על כולנה, היום גם פורסם בארצות הברית בכלל. שרב, השם ירחם, שברוקלין טמאים ועומדים בתימהון, רב עמד בראש רשת שגלבה ילדים נוצרים ונתנה אותם לאימוץ. כל ילד מ-$2,000 עד 3,600, עד 36,000 דולר. רב, שהוא נחשב רב חרדי, כל ברוקלין רועשת, מוכר, לא נקבו שם עדיין. ואיך זה התגלה שהבטיח לאחת שיביא לילד. אז זה מלמד רבותיי שהחיצוניות לא קובעת שום דבר, כי אם יש חיצוניות חרדית עם השחתה פנימית, אז אין טרף יותר גדול מזה. איך הגדיר את זה אתמול הרב בראשון לציון שישבנו? הוא אמר שהוא מגיע לחנות והוא רואה עליה הרבה הכשרים, ובא לחנות עם חיצוניות ושם תמונות של צדיקים וכל זה, הוא מתחיל להיזהר. מה רדעת רב ראשון לציון? יושב איתנו אתמול ואמר דברים מדויקים בנושא הזה. לוקחים ילדים נוצרים. על מה אתה מדבר? זה הכל מותר, יתנו לו איך שרל לך. את ברור שאני עם כלא לא התחתן אף פעם.
הוא ככה, ככה זה שיש לו הרבה הסכמות
אתה יודע מה אמר זקן אחד מזקני תימן, רבני תימן, מזקני יהודי תימן, אבל אגיד לך מי זה, הרב צוברי. בא אליו איזה יהודי ואמר לו שהוא רוצה לקבל ממנו הסכמה. איזה תשובה אדירה הוא ענה לו. הוא אמר לו, איבני תשמע. בתורת התוך חדשה. הוא אמר לו, שמש לא צריכה שיחתמו עליה. היא זורחת וכולם יודעים שזה שמש. הבנת? מי שצריך שיחתמו לו פלורוסנט. ולכן תראה שהרב אביגד שרעבי בספריו, הרב אביגד שרעבי בספריו לא קיבל שום הסכמה. הוא כתב, אין לי זמן לבזבז דפים על הסכמות. זאת לא בדיחה. כתב מדויק. זה מה שאמר הרב צוברי. הוא אמר לו, מה אתה בא אליי? אתה שואל אותי שאלות, לקבל הסכמה או לא. הוא אומר לו, אם אתה שמש, כולם רואים שזה שמש. מה צריך את ההסכמה שלי, הוא אומר לו. ואם אתה לא שמש, הוא אומר, אני אתן אלף הסכמות, יצחקו עליי ועליך ביחד. הלאה. רבותיי. והנה רבותיי, הבריאה לבריאה בצורה כדורית. עולם בתוך עולם, כדור בתוך כדור, כמו גלדים של בצל, שהם רבותיי מקיפים אחד את השני. וזה מתחיל מהנקודה המרכזית רבותיי של כדור הארץ, עד נשמי רום. ואף רבותיי יסודות כדור הארץ, שזה תחתית עולם. העשייה, נבנה כך, היסוד הראשון רבותיי, הכדור הפנימי ביותר, שימו לב, זה בנוי גלדים על גלדים, זה יסוד האפר. מעליו, כדור שני, כדור המים. מעליו, כדור שלישי, כדור האוויר. מעליו, כדור רביעי, כדור האש. ואחרי זה מתחילים כבר בחינות רוחניות. וכשמדובר על האש, זה לא רק האש הגשמית, אלא זה גם האש רבותיי, שהחשמל הוא סוג של אש הגשמית, ויש לו השתלשלות של חשמל רוחני. סוד החיות, שעליהם נאמר, כעין החשמל, עתים חשות, עתים ממללות. אז אם יש, מה הכוונה עתים חשות? יש כאן סוד של שתי למדים. זוכרים את הלמד שדיברנו עליו ביום שלישי בשיעור? חש ולמד בראשו. מה זה?
לחש.
מל ולמד הפעם בסופו, מה זה? מלל. עתים חשות זה עתים הם בסוד לחש, ועתים בסוד מלל. והדבר הזה, רבותיי, הוא עצום גם בסוד החשמל הגשמי. אם היינו מבינים. יש חשמל. יש חשמל, רבותיי, שהוא חשמל נע. ויש חשמל, רבותיי, שהוא חשמל, רבותיי, דומם. עומד. והפעולה שלו למעשה היא בבחינה הזאת. אלא מה? זה לא קבוע. זמן הוא בסוד לחש, זמן הוא בסוד מלל. ובואו נראה. ולכן מובן, כי אם נזרוק אפר ומים לאוויר הם יחזרו ליסודם ומקורם. ולכן אם נזרוק מים לאוויר יחזרו וימשכו אל יסוד המים שהוא רבותיי הים הגדול, האוקיינוסים, ועל זה נאמר כל הנחלים הולכים אל הים ומעשה כל הנחלים נמשכים אל הים. מה שאין כן האוויר, אם נזרוק אותו מעל האדמה הוא לא ישוב חזרה לאדמה, אלא למעשה הוא יתפשט לצדדים בסוד הרוח, כי שם מקורו ומקומו. ואם נוריד אוויר לתוך מים, אתם יודעים מה יקרה לאוויר הזה? ומיד רבותיי יימשך למקורו וישוב ויצוף לאוויר העולם. ואם נדליק אש, היא לא תתפשט לצדדים אם אין רוח, אלא אם יד רבותיי תעלה למעלה, כי שם מקורה בכדור האש, שהוא למעשה נמצא מעל לכדור האוויר. ועל פי רבותיי העיקרון שאלינו אותו, שהוא נקרא חוק הכובד, קיים הכלל רבותיי היסודי, שכל דבר שהוא קל מחברו, הוא נלחץ ונדחק רבותיי על ידי חברו, ולמעשה נשלף ממנו ויוצא ממנו. הכבד דוחה את הקל, דוחק את הקל החוצה. ואם כן, ידוע שהאוויר נשלף ומשתחרר מן המים, והאש רבותיי נשלפת מהאוויר בכל מצב, כי האוויר יותר כבד מהאש. ולכן אם תראה חימום של אוויר, אוויר חם תמיד יהיה גבוה למעלה, כי יש בו תוספת של גלגל האש. נכון, כי כבר נכנס כאן בסוד האוויר אש, ואז זה עולה למעלה. ורבותיי, את כל זה רואים גם בחושים הרגילים. כשאתה מסתכל על בלון של אוויר בכל צורה שהיא, מחלי אוויר שנפתחים במים, מיד אתה רואה שהאוויר נשלף מהמים ועולה למעלה. ואם כן נבין שאחד הטעמים לסיבה הזאת שאלינו, שהטהרה מטומאה קשורה דווקא ביסוד המים, כי ברור רבותיי שיסוד האוויר הוא קל יותר מיסוד המים, ולכן אותה רוח טומאה שהיא שורה על הטמא ומלפפת אותו, למעשה נשלפת ויוצאת ממנו רק כשהוא נכנס למים. כי מה עושים המים? דוחים את האוויר שהוא קל מהם, דוחים את אוויר הטומאה מעל האדם, ואז רוח הטומאה נשלפת ויוצאת רבותיי בהכרח מהטמא, כמו שהאוויר שהוא קל יוצא מהמים הכבדים מהם, ועל ידי זה למעשה נתאר הטמא מאותה רוח שהיא רוח הטומאה. ואם כן רבותיי, יכול האדם לבוא עכשיו ולהקשות, עוד דקה, נגיע לזה גם כן, שלב שלב. יכול לבוא האדם ולהקשות ולהגיד לפני 40 שעות, הוא יכול להקשות ולשאול למה רוח החיים, רוח הטהרה, לא נשלפת. למה היא לא נשלפת?
מתוך המים.
הרי אם כל רוח יוצאת, אז בגולם הזה של האדם יש רוח טהרה גם, שחיותו. הסיבה רבותיי היא פשוטה, רוח הטומאה רבותיי למעשה, רבותיי בדיוק, היא למעשה רבותיי חיצונית מלפפת האדם. רוח הטהרה היא חלק מהמהות של האדם. ובואו נראה רבותיי ראיה. ראיה רבותיי, שרוח שהיא מהות, מים לא ישלפו אותה. נראה את זה דווקא מהמצב ההפוך. בנקודות מסוימות היא תשלם. בוא נראה באיזה מצב. קחו מצב של דבר שיש רוח טומאה שהיא כבר מהות של הדבר. מת. אבי אבות הטומאה. אפשר לתאר אותו במטורתו במקווה? נעמק הטומאה כאן היא בעצם מהותו. היא לא תשלף ממנו. לא שורה. טוב. מהותו. ועד לא יוצא. אני יודע, צדיקים במיטתם קרויים חיים. זה הרמז לזה. ואם כן רבותיי, וגם כן, טובלים את זה במקווה רבותיי, בדרך כלל נוהגים לעשות את זה במקוואות מיוחדים. ואומנם רבותיי ידוע, שרוח הטהרה רבותיי גם כן עשויה לצאת מהאדם ולהישלף, כשהוא נמצא בתוך המים. אך מה? כיוון שזה מהותי וחלק ממנו, צריך רבותיי יותר זמן. ואם רבותיי יישאר האדם זמן רב במים, לא תוכל הרוח רבותיי רוח הטהרה שבו להישאר, ולמעשה רבותיי תצא והוא יטבע וימות. מה שאין כן רוח הטומאה, שהיא נמצאת למעשה רק מעליו והיא תצא מיד. נמצא רבותיי שהטעם להיות המים, הבסיס להיטהר מהטומאה, כי רוח הטומאה נשלפת מהמים החוצה. ולכן, ככל שהטומאה היא חזקה יותר, בסדרים שאמרנו, אבי עבוד הטומאה מת, בצורה, זב, נידה. אז רבותיי, ככל שהטומאה חזקה יותר, צריכים רבותיי הסדרי טהרה וסדרי טהרה חזקים יותר ומקיפים יותר. כי יש סוגים שונים של טומאה, כמו שיש רבותיי רמות שונות של חיות. וכבר העלינו את זה שצדיקים במיטתם קרויים חיים. והדבר הזה רבותיי הוא לא דבר סתמי, על זה כבר דבר מדויק זה. אמרו חז"ל רבותיי, גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. והפעולות שהם מסוגלים לעשות במיטתם יותר גדולים מאשר עשו בחייהם. כן. נכון, הוא ניתר.
כן,
הוא ניתר. וכבר העלינו את זה שצדיקים במיטתם קרויים חיים. והדבר הזה רבותיי הוא לא דבר סתמי, על זה כבר דבר מדויק זה. אמרו חז"ל רבותיי, גדולים צדיקים במיטתם יותר מאשר בחייהם. והפעולות שהם מסוגלים לעשות במיטתם יותר גדולים מאשר עשו בחיים. כן.
איך זה מעשה, אם אנחנו יוצאים כאילו בלב שטובה, יוצא מביק, אז מעשה הוא טהור, איזה דרגה שהוא.
נכון, הוא ניתר.
כן, הוא ניתר. אז איך אנחנו באים באמת?
כי בכל זאת, בטומאת מת, אתה לא יכול להיטהר רק בסדר נוסף. ואת זה כבר הדגשתי, מה אמרתי? כל שהטומאה יותר חזקה, אתה צריך סדרים יותר גבוהים, ולכן בטומאת מת אתה צריך גם אפר פרה. מה? חיצת המת זה משום כבוד המת, פשט, ויש גם סדרים עליונים, לקראת תחיית מתים, יש כסוד מסוים.
שומעו שיהיה טהור, נכון?
לא, אתה לא מתאר את המת בחיצה. שלא יהיה שום טעות. אם מישהו סבור שהוא מוציא את טומאת המת על ידי הרחיצה, הוא אומר לבנותי, אין דבר כזה. המת הוא אבי אבות הטומאה גם אחרי הרחיצה שלו. רוחצים את המת משום כבוד המת. מה? מה, אתה יודע שהוא יעקב?
כן, יש כאלה שלא קורא.
אני איפה אתה יודע מי ומה? למה, יש חותמת? מישהו כאן יכול לחתום מי זה צדיק מי לא? יש כאלה שאני יודע שכבר קבעו מדורים בגיהינום וסדרים. אני יודע, שיומחין קובע מי יהיה שם ומי יהיה שם. אצלנו אנחנו יודעים מתורת אבותינו שעוד אף אחד לא קבע. ואף אחד לא יודע מי זה מי ומי זה מה. זה בדיחה כלוקלת, שפשוט היא רק מבזה כל בן תורה אמיתי. רבותיי, יש סיפורים מפורסמים, אותם שני הרוגי מלכות, שאני כנראיתי את זה, אליהו חכים ואליהו בית צורי. רבותיי, והם לא היו רבותיי, לא הרבנים, ולא היו האדמו"רים. אותו דבר, היה רבותיי יהודי, גם שמעתי מחבר קדישה, שירת בחיל מודיעין, קברו אותו, מספרים רבותיי, והוא היה הולך ללא כיסוי ראש. הלך עם כומתה, אבל לא היה נחשב לשומר מצוות. מי יודע איזה הצלת נפשות הוא עשה, איזה הצלת יהודים הוא עשה. פתחו את הקבר, שנה אחרי זה רצו לבדוק משהו, לא יודע איזה עניין היה להם. אם לא הרעילו אותו משהו כזה, רבותיי, אומרים שתלשו לו רבותיי, שערה, מהעור, כי רצו לבדוק אם לא הרעילו אותו בשם הרע המצטבר. עליהם חשש שהוא, הוא על, מספר לי אחרי בקדישה, הוא נוכח שם. הוא אומר, הייתי עמום, אמרתי, תראה מה זה, איך תדע מי זה אדם. אחרי שנה וחצי פותחים את הקבר ותולשים שיער דם יוצא. כן, אחרי בקדישה דם יצא. רבותיי, וזה אדם שלא נחשב, אז אתה יודע מי זה האדם? אמר לי את זה איש חבר קדישה, אומר לי, אני שאלתי מי זה, כי אמרו לפתוח את הקבר. אמרו לי, זה איש מודיעין, היה סגן אלוף מודיעין, רוצים לבדוק, חושדים, עכשיו נזכרו איזה עניין, הגיע איזה מידע, חשדו שם מה הוא על. אומר לי, הנה, יהודי שלא נחשב, אומר לי, תלש לו שערה, רצו לבדוק מדגמים, אומר, שם, תלשו לו שערה, לא, הצוות שהיה, כמו לפתוח, תלשו, אומר, דם יצא, שנה וחצי אחרי. הם בעצמם, תקרא מה הם כתבו על אליהו חכים ואליהו בית צורי. אני קראתי את הכתרים האלה. זה הופיע בידיעות ובערים. ויעקב היום כותב, הוא כותב, הם אמרו, אנחנו לא יודעים. העמדה שבגעו לכהן, הוא כותב, שמה אמרה, ההוגה מלכות. אין רימה שולטת בהם. זה לא ידוע, זה לא חדש. מה יש להסביר, רבותיי? מה הם כן יודעים להסביר? אני נותן היום שיחות למדריכות לקלות, שרבותיי, מי ששומע את השיחות האלה, ואולי כאן את היסודות האלה, נדבר איתם בשבתות של יצומת לבתי מלון, שאתם מתחיל להסתדר, כי היה כאן כמה קצת בלבולים בנושאים האלה, כי הישיבה לא ארגינה חלק אל החלק, וכאן לא הסתדר עם החדרים, אבל עכשיו הוועדה תתחיל לטפל בזה רצוף. וכמדומני שכבר בפנחס סיימנו בירושלים, מסודר נודיע על זה, כבר זה הפרפה, עושים עסקה כוללת, כי הכמות שהייתה קודם לא סוכמה. אז רבותיי, בעניין הזה, איזה בעיה בהתחלה, עם כמות של חדרים שלא תואמה, בדרך כלל הוועדה מטפלת בזה של הישיבה, וזה כבר עומד להיסגר לסדרה, שהיא תהיה ידועה. אז שם נדבר על העניינים האלה. רבותיי, אתם יודעים רבותיי שיש דבר מהמם, שהרפואה המודרנית לא יודעת בכלל להסביר אותו? שיליה שהעובר נמצא בה. רבותיי, הרפואה מודעת לעובדה, שזה עשוי רבותיי מתאי הגבר ותאי האישה, השליה. זה ברור, אין שום חילוק, זה בדוק. אז רבותיי, גוף האדם דוחה כל דבר זר לו. לא מובן איך השליה לא נדחית על ידי האישה. והרפואה המודרנית מודה בזה. אין לה הסבר למה גוף האישה לא דוחה את השליה. ואתם יודעים שהשליה רבותיי זה נקרא לזה בלשון, לסבר את האוזן, זה המחבר והמקשר בין העובר לבין האם. כל הנשימה של העובר, כל ההפרשה שלו, כל זה דרך זה. החמצן שהוא מקבל מהאימא, דרך השליה. רבותיי, מדוע הגוף האישה לא דוחה את זה? הרי יש כאן תאים של הגבר, גם. זה תאים זרים, למה הוא לא דוחה? רבותיי, והרופאים כותבים, הדוקטורים, סליחה, אין להם הסבר. מה הם עשו? התחילו לאסוף חומרים מהשליה על מנת לנסות להשתמש בזה למנוע בהשתלות באותו חומר שלא ידחו, הפכו כמו עולמות, לא הצליחו לגלות. אז רבותיי, זה רק דבר קטן. בכל הסדרה של תולדה בעולם, הרי זה מהמם איך ההורמונים בגוף פועלים. כמו איזה שעון מכוון לפרטי פרטים שהדעת, אני כבר לא עומד להסביר, אנחנו מסבירים את זה יותר לנשים שם, כי זה קשור להם, לא שלא צריך להסביר את זה כאן, פשוט זה לא הזמן עכשיו. אבל רבותיי, אתה רואה כאן דברים שהרפואה לא מודע, היא אומרת, היא לא מבינה. היא לא מבינה, זה עובדה, אבל איך זה קורה, הם לא יודעים. ואם זה לא היה קורה כך, רבותיי, לא היה חיים בעולם. אז מה הם כן יודעים? לא שאני מקל ראש, עבודה גדולה הם עושים. אבל מזה צריכים להבין שלרופא ניתנה רק רשות לרפא, לא יותר מזה. בטח לא לקבוע, כן. אני עכשיו לא נכנס לזה. אני יודע לאן אתה רוצה להגיע. הדבר הנכון היה לקבור אותה. השם יעזור לנו שקום אמרת לך. מה שנקרא בתי רפואה ולא בתי חולים. הלאה. בית חולים שמו מעיד עליו. הוא נכנס חולה, יוצא חולה יותר. שמעת, בית חולים. צריך להיות בית רפואה. בני אבק, קיבלו, הבינו את זה. קיבלו בית מרפא. מה זה בית חולים? הוא נכנס חולה, יצא חולה עוד יותר. הלאה. ואם כן, רבותיי, מזה הבנו שבכל דבר צריך בחינה מסוימת. ולכן, כל שהטומאה היא רבה יותר, נזקקים לסדרי טהרה חזקים יותר. כגון במצורע או בזב, צריכים דווקא ממעיין, ולא יספיק רבותיי גם 40 שעה של מי גשמים. כי זה טומאה חמורה יותר מטומאת נידה. בטומאת נידה זקוקים לטבילה ב-40 שעה מי מקווה. טומאת קרי, מספיק רבותיי גם בדיעבד, בעירוי של 9 קבים מים בבת אחת. כמו שידוע שלמדנו את זה בהלכה, אם אין האדם מקווה, והוא עם טומאת קרי, יערה בבת אחת 9 קבים מים. וכך טומאה יותר קלה מזה, אדם ישן, מספיק רביעית מים. 3 פעמים לסירוגין. ולבוא רבותיי להסביר כל דבר כזה כאן, אם היה האדם מבין בגלל ההבדלים האלה, איזה דקויות יש כאן, איך כל דבר מסווג, איך כל רמת טומאה מסווגת, כמו שכל רמת טהרה מסווגת. אז הוא היה עומד עמום, זה דברים מדויקים. הרי זה ההישגה של אדם גם בטהרה. ולכן לא כל לימוד מלמדים לכל אדם, השאלה אם הוא כלי קיבול לזה. וזה אצל האדם הרגיל לא מובן, אבל מי שתלמיד רב ובקיא בזה רבותיי, זה עליהם דברים שהעולם מושתת. והטעם רבותיי, כי טומאה חמורה נדבקת ומלופפת יותר חזק, ולכן רבותיי זקוקים לטבילה במים כדי להסיר אותה. אבל טומאה קלה רבותיי, כמו נטילת ידיים למשל אחרי שינה, היא מאחפת קלות. וגם רבותיי, בעירוי של מים היא מסתלקת, כמו טומאת קרי, שיותר קלה מטומאת נידה. וטומאת רבותיי, ישן שהיא קלה יותר, היא רבותיי לא רק שהיא יותר קלה מהם, אלא גם הטומאה מתרכזת בקצות הגוף, בקצות האצבעות. ולמעשה רבותיי, מספיק בעירוי של רביעית מים לסירוגין על הידיים כדי להסיר אותה. ואם זה לא יהיה לסירוגין, זה לא יוסר. אז תבין, זה תבין כלל גדול, שאם הטומאה מתרכזת הכוונה בקצות הגוף, קצות האצבעות זה המוקד שלה. אז תבין לאן היא מתפרסת. זה ידוע, לכן היום אי אפשר לסלק אותה. בזמן בית המקדש, היו מסלקים אותה, לכן אין נטילת רגליים. בזמן בית המקדש, היה נטול ידיים ורגליים. היום אי אפשר לסלק אותה, ויש איזו סיבה, כשבנה בית המקדש במה בימינו, אז זה יהיה גם סוד של נטילת רגליים. אני אסביר את הכלל. לא רק ביום כיפור, מה עוד שבאב? גם, שני ימים. אסביר את תכף. רבותיי, אני כבר קודם הסברתי ולמזתי. ואמרתי לכם שזה מלמד על רמות ברמות רבותיי טהרה וטומאה. עכשיו בואו נבין. אתם צריכים להבין שממי באה הטומאה? מאותו נחש קדמוני. מהמקטרג. באיזה יום בשנה רבותיי הוא לא יכול לקטרג? לא ניתן לו, יום כיפורים. ולכן אז מספיק. קצות האצבעות. שימו לב, יש דבר שנקרא רבותיי גורם זמן שמשפיע על טומאה. גורם זמן שעוצר רבותיי התפשטות טומאה. ואני אומר על זה לבד, ואולי זה בבתי מלון, אפשר רבותיי לתת שיחה מדעית שלמה, תורנית, לא מדע שלהם. שמדען יש לקבל אלה, מדען של היום, יעמוד עמום. מה ההשפעה של גורם הזמן? בזמנו רבותיי דיברנו על המצב של הקשר בין חומר לזמן. אתם יודעים רבותיי שיש קשר ישיר בין חומר לזמן, מעל הזמן אין חומר. רבותיי, בלי גורם הזמן לא היה חומר. ויש דבר שהוא מעל הזמן. כמעט ימי הדבה. והרי חומר קשור בטומאה. ואם כן, רבותיי, יש זמנים. כיוון שיש קשר בין זמן לבין חומר, אז יש זמנים, רבותיי, שהם דו-קוטביים. שימו לב. יום כיפורים, שאז אין רשות למקטרג לקטרג, כי הוא מקבל את חלקו, ואז למעשה הטומאה אפשר להוריד אותה ברחיצה גם כן, שחייבים את סוד יד, י"ד פרקים. למה קוראים ליד יד? כי יש בה י"ד פרקים. י"ד פרקים. ולכן בשני הידיים יש כוח. יש שלוש בכל אצבע מארבע אצבעות ובבועל שתיים. שלוש כפול ארבע, 12 ועוד שתיים יד. בשתי ידיים זה כוח. עכשיו מה קורה בתשעה באב? בתשעה באב זה מהצד ההפוך. זה מהצד ההפוך. מה זאת אומרת מהצד ההפוך? שם כבר המקטרג, זה היום שלו. אז הוא כבר לא מקפיד. ומסתפקים בקצות האצבעות. כי בלאו הכי כבר ביום הזה, השם ירחם בעבודתנו הרבים עד הגאולה, הייתה לו שליטה. ואתם יודעים, שהימים הללו הם ימים נוראים, ימי בין המצרים. הם למעשה סוד של כלליות עם הכולל של כ"ב ימים. 13 ימים בתמוז ותשעה ימים בחודש אב. ואלה שבאו בסוד השם, אנחנו לא מבינים בזה הרבה, זה רומז כנגד י' ג' תיקונים שנקראים בעומק תיקוני אריך, אלה ימי תמוז, ותשעה תיקונים שנקראים תיקוני זהר. ולמעשה רבותיי, אלה דברים עמוקים בעומק, וידוע שבזמן הזה רבותיי נולדים נשמות גרים. נולדים נשמות גרים בימים האלה, של בין המצרים. כן, נשמות לגרים, מה שיבוא להתגייר. התעוררות שהם יקבלו ניצוץ של גרות, ולכן בסוד תשעה באב, אחרי זה נחריב, ברגע שסוד מה שנקרא נולד בו משיח, מיד באותו רגע מפסיקה אותה מכינה של נשמות לגרים. כי מהרגע שיש סוד משיח, אין גרים. אמרתי, תשעה באב. ביום תשעה באב, אז נעצר. מהרגע שבא, בו סוד נולד משיח. אבל בואו נראה. כן. נכון. מאיזה בחינה פרט נגיעה בה? נדע, יש חומרה בנידה. חומרה גדולה. אסור לך בכלל בנגיעה.
לא, היא עצמה.
מה היא עצמה? היא עצמה לא תוציא. היא לא תוציא את זה בנתינת ידיים. זאת טומאה חמורה שלא יוצאת... אני אסביר לך גם למה. רבותיי, אני הסברתי את זה בהרצאה הקודמת שלי. ואני ציינתי את זה, אני נראה את זה בכתב. רבותיי, אני ציינתי כאן בהרצאה קודמת, רבותיי, אמרו חז"ל, כשם שהדיבור יפה לבשמים, כך הדיבור רע ליין. וזה נאמר מסכת מלאכות דף פזיין עמוד א'. וציינו, כך הדיבור רבותיי רע ליין. כן. למעשה רבותיי, מדענים היום באומות העולם, בקטריולוגים, הודו בזה. ואמרו רבותיי, גילו דברים מהממים, שדיבור של אישה נידה, רבותיי, הוא מזיק. מזיק. דיברתם על נגיעה בעיניים. למה אם היא נוגעת בעיניים שלה? לא. אין ברירה. גם אם תעשה תפילה כשהיא נידה, והיא אסור לעשות דבר כזה. זה לא יועיל לה, כי היא בטומאת נידה. כי רבותיי גילו שבימי טומאת הנידה ישנם רבותיי קרניים. הרי כל ההסתכלות, הראייה של האדם היא קבלת בנויה על סוד אור. האדם לא רואה העצמים, הוא רואה את השתברות האור על העצמים. גילו רבותיי, הרי בראייה רבותיי, יש רבותיי קרניים שנקראות אולטרה אפיוליטים. וזה רבותיי מה שהמדע המודרני יודע. בארצות הברית גילה את זה רבותיי בקטריולוג מסוים שנקרא פרופסור ריין, והוא אמר כך רבותיי, בשעה שאישה נידה יוצאים מעיניה אותם קרניים, קרינות שנקראות אולטרה אפיוליטי, והקרניים האלה מזיקות לצמחים, שימו לב, לצמחים שהם רבותיי צמחים מיקרוסקופיים. למשל, מה זה צמח מיקרוסקופי? צמחי השמרים. אני אומר, צמחים מיקרוסקופיים, לא, אני לא מדבר על נגיעה. מדבר על רבותיי הראייה, היא מסתכלת, לא נוגעת. היא גומרת, היא משמידה רבותיי בראייה שלה, צמחים מיקרוסקופיים. ואם רוצים ראייה, אפשר לתת לכל אישה, לנסות שכולם תצטרכו לקיות. הוא עשה ניסיון רבותיי, עשו שם ניסיון, ודיברתי על אותו רבותיי מדען, שעשה את הניסיון, וגילה רבותיי דבר מזעזע. הם לקחו רבותיי איסות זהות, אותו חומרים, קילו קמח, אותה כמות מים, אותה כמות מלח ושמרים. אישה נקייה ואישה הנידה. אצל הנידה רבותיי הכמות שיצאה לה בעיסה הייתה בחמישית פחות במשקל ובנפח. מה מתברר? פשוט חקרו את זה, הקרינה של הקרניים האפיוניטיים, העיניים שלה כשהיא נידה, זאת קרינה שהרסה את כל הבחינה הזאת שאמרנו, את הצמחים המיקרוסקופיים של השמרים. הרסה את הצמחים המיקרוסקופיים של הצמחים. עשו עוד מחקר. התברר רבותיי שפצועים שנמצאים בכירורגיה ואחות אי נידה, הפצעים שלהם לא מחלימים. הם לא, לך תשאל אותם. אבל את זה רבותיי גילו מדענים שלהם. לנו זה לא חדש. הם נזהים מסיגריות. כולם יודעים, אחות וואי דוביק. מה המסקלה? לא, מסקלה לסגור את עצמנו. המסקלה היא פשוטה רבותיי, שאם ננהג במה שחזל הגדירו, אז למעשה רבותיי נזכה לחיים גשמיים ורוחניים בעלייה עצומה, גם האיש וגם ביתו. ואני לא מבין למה זה כל כך פשוט וברור כשאישה מצוננת. אז גם מראים את זה בתשדירים, משדרים את זה ברדיו, ובעיתונות מפרסמים את זה. בפרסומי בריאות, לחסות את הפה ולהתעטש החוצה. כי יש מיקרובים וחיידקים וכאן לא נזרים. כן.
למה?
כאן בכמות הזאת היה הבדל של חמישית. כמות יותר גדולה יהיה הבדל, כמות של זמן הכוונה יותר גדולה, תפעל בצורה שונה. כוונה כמות של זמן. רבותיי, אני כאן רוצה להיכנס לעניין מסוים. ידוע רבותיי שכף בית ימים הללו עם הכלליות שעברנו בין 17 בתמוז לבין 9 באב, שהשנה יש רמז, ואמרתי את זה כבר כמה פעמים בעזרת השם, של ניתוק גדול, ששניהם למעשה חלים בשבת ונדחים ליום ראשון. וכיוון שתשעה באב נדחה ליום ראשון, אז שבת של תשעה באב כמעט אין לנו בו כמעט, רק את תשעה באב עצמו, בנושא החומרות של שבוע שחל בו תשעה באב. עם מיץ השם. הלאה. ידוע רבותיי שעל פי כוונות מורנו הארי ז"ל בימים הללו שב-17 בתמוז זה 9 באב, המכוונים שנוהגים לכוון בצירוף שם הוויה ושם אדנות, נוהגים לכוון בג' ראשונות של 18 באבות וגבורות ובעתה קדוש, נוהגים רבותיי לכוון את לבושי השם הגדול. זאת אומרת, במקום לכוון את שם הוויה ושם אדנות באבות, מכוונים את האותיות שלפני שם הוויה, האות ת', האות ד', האות א' והאות ד', שמניינו למעשה הוא כף ב', כנגד כל ימי בין המצרים, וחציו הראשון ת' וד' זה כנגד ה-13 יום שהם בתמוז, וחציו השני א' ד' זה כנגד 9 ימים בחודש אב. ובגבורות מכוונים בשם השם שבא אחרי שם ההוויה ומופיע על גבי המזוזה, עוד כף, עוד וו, עוד זן ועוד וו, וזה סוטל מניינו. אתה קדוש, מכוונים בשם השם הקדוש שהוא סוד הדבש, שאנחנו מזכירים אותו בשדואג להגיד ביחיד, בקהילות יהודי תימן נוהגים, בעוד קהילות, השם שנקרא עוד מם, עוד צדי, עוד פה ועוד צדי, של השם הוויה בהדבש. ולמעשה השלושת שמות הללו רבותיי הם סוד גדול, הם סוד רבותיי של בחינות לבושים, בבחינות רבותיי זכות גדולה לשם השם ולמתק מעלינו דינים, ואנחנו עוד נרחיב בזה הרבה מאוד. ידוע שביוד ג' ימי תמוז, 13 ימים מ-17 בתמוז עד ראש חודש אב, יש לנו למעשה רבותיי 312 שעות. 13 ימים כפול 24 זה 312 שעות. כדאי להשתדל לא לעשות את העסקות האלה, ובעיקר מראש חודש אב. ואם כן רבותיי, ידוע שהשמות האלה, השעות האלה הם כנגד רבותיי 12 צירופי שם השם, שם הוויה. וזה הסוד רבותיי למעשה, שנאמר שכינה במערב. מערב זה לא סתם נקרא מערב, שמניינו בדיוק 312, שזה 12 פעמים שם הוויה. כנגד 12 גבולות. והנה רבותיי, מה יפך ה-312 הזה לאותיות שבי? כי בעוונותינו הרבים רבותיי נתקיים הלכו שבי, ובהתעוררות הרחמים באותם 12 צירופים של שם הוויה ישוב השבי רחמנו. ועל זה רבותיי ידוע שהגאולה תהיה בעזרת השם.
באלף הזה, והזמן קרוב, ובזה אני היום אסיים את השיעור של היום, ברשותכם, כי הזמן קצר והמלאכה מרובה, ויש לנו לעשות מספר דברים, ואני מקווה, מה? בסדר? יש תשובה? ישבו. אה? השם רבותיי יחנון את שארית ציון. אנחנו רואים רבותיי שהזמן מתקרב והתשובה ותשובה וצדקה ותפילה מעבירים את רוע הגזרה. אם ירצה השם בי"ז בתמוז, שזה דחוי ויהיה ביום ראשון, אנחנו כאן בישיבה, אם ירצה השם, משעה שלוש וחצי אחרי הצהריים, נתחיל בסדר לימוד שכאן יפורסם, ויהיה כך הלכות תשובה למעשה, ולאחר מכן יהיה רבותיי סוד שבירת הלוחות. ב-17 בתמוז ישבירו הלוחות, ושבירת הלוחות זה לא דבר פשוט להבין מה הפירוש של שבירת הלוחות עד הימים האלה. מה עשתה שבירת הלוחות? מספיק לנו רק להבין רבותיי שאותו סלע המחלוקת, אותו עצור שבשל העובדה שמשה רבותיי הכה אותו פעמיים, בשל העובדה הזאת יצאו רבותיי כל המחלוקות בתלמוד בבלי. של העובדה שמשה היכה את הסלע ולא דיבר אליו. אם לא הייתה הכאה והדיבור לא היה מחלוקת. והכאה לא סתם נבע. וידוע לכם שבהכאה הראשונה יצאו טיפי דם, לא מים, כמו שאומר המדרש. ובהכאה השנייה יצאו מים. והדברים האלה הם נוראים, אנחנו נסביר מהו סוד שבירת הלוחות. שאמר השם למשה, ישר כוכך שיברת. ואנחנו צריכים לדעת רבותיי ולהבין את הדברים הללו, ולהבין אותם טוב טוב ונרחיב עליהם באותו יום, ולעשה תפילות בזמנים הללו. וכדאי לאדם להתחיל להתעורר ולהתעורר בתשובה, והשם אבותיי יעזור ויתמלא רחמים עלינו ועל כל ישראל אחינו. רבי חנה בן עקשיא אומר, רוצה הקדוש ברוך הוא לקצר את חברו של יוסף שנאמרו עליו, אני...